אשר זה נמסר לזכות אבי מורי ואירי מורתי ולזכות רבי דוד אברהם בן מרתנה מרים לזכות משה בן מלכה וצבי בן יתר לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל ואנחנו נמשיך את הסדרה שלנו במאורות העם היהודי הפעם נאחד את הדיבור על הרב אהרון ולקן שהוא הרב בפינסק הרב רב אברום ולקן וזה מבוסס על מה שכתוב באלה הזכירה רבי אברום ולקן רבי אהרון ולקן ולקן נולד בשנת תפרש חפה בעיר שומיאץ ברוסיה הלבנה לאביו רבי יעקב צבי ולאמו מרת חנה לאה שחינכו מתוך עוני ודוחק גדול כדבריו בהקדמת ספרו בית אהרון למסכת בבא קמא עול ימים היה בכפר יבקי בש"ס ופוסקים. אביו שלחו לוולוז'ין, המרכז הרוחני הגדול ביותר בתקופתו, המבוע שממנו שאבו גדולי התורה שבליטא, מייסדי ישיבות ומרביצי תורה. שם יצק מים על ידיו של רבי נפתלי צבי יהודה ברלין הנציב, זכר צדיק לברכה. הרב ותלמידיו נקשרו באבותות אהבה איש אל רעהו ורמש ידו של התלמיד מתוך ידו של הרב. מבחירי תלמידיו של הנציב היה ומטובי חניכיו. שקידתו של רב אברום ולקן בישיבה הייתה למופת ולנושא לשיחה בפי הבריות. מספרים כי בגיאו בלוולוז'ן החליף את נעליו שהיו עם שרוכים בנעלים בלי שרוכים כדי שלא לאבד כל יום רגעים אחדים מזמנו היקר לקשור שרוכיו. הוא אהב את רבו ואת משנתו ושנה שלמה מיום הסתלקותו של הנציב נזלו עיניו דמעות על פטירת הרב. מוולוז'ין נסע לקובנה והסתופף בצל קלטורו של רב יצחק אלחונן, שתה בצמא את דברי רבו השני, והוסיף תורה וחוכמה. בהיותו כבן י"ח שנה נסע בת גרלים הרבנית הצדקת מרדרך על ביתו של הרב הגדול, רבי בן ציון סורוצקין, מזכרינה ברוסיה הלבנה. בן המופלג בתורה, הרב רבי יחזקאל זצ"ל, מי שהיה נקרא חתן המלך הגאון רבי יהושע זלג ליפשיץ, אב בית דין קרלימוביץ. נין ונכד לגאון רבי ישראל זצ"ל, אב בית דין שומיאץ. ממשפחת הגאון המקובל בעל רבי ישראל הגאון אב בית דין שקלוב, ממשפחות המיוחסות בישראל. חותנו הרב רבי ציון סורוצקין היה חתן הגאון המקובל רבי חיים שרין, בעל דברי חיים על חמישה חומשי תורה. בן הרב רבי אברהם יואל אב בית דין זכרינה בן הרב רב דוד בן הרב פנחס זצ"ל ומעלה בקודש מגדולי ישראל קבלה בידי נצר משורשי המשפחה הגאון רבי יואל שרין רם דזביר שהיה נקרא פולטיבר אילוי שמוצא של משפחת שרין היה מאיש הפלא רב לייב סאריז ומכאן השם שרין או סארין שנקראת על שמו כך מספר הגאון רב זלמן סורוצקין בהקדמה לספרו מאזניים למשפט. לראשונה עלה על כס הרבנות בעיר גרוזד. מיד פיתח את מרצו, לא הסתפק בעסקיו בעסקי הרבנות היומיומיים, אלא הקים ישיבה גדולה לתפארת. כיתת את רגליו בדאגה לתקציבה, ולמילא כל מחסורם של בחורי הישיבה, שנרו אליה לא מן העריה בלבד, אלא מקהילות מרובות אשר בסביבה וגם במרחקים. הוא עצמו הרביץ תורה בישיבה והעמיד תלמידים רבים. שברבות הימים מצא לכמה מהם שם בלמדנותם והיו לורים רוחניים של עדות בישראל. בשנת תרס"ח עבר לכיסא הרבנות בעיר שד וישב שם שבע שנים. בתרע"ב נתקבל לרב בעיר העתיקה המפורסמת אמסציצלה ושמו הלך לפניו כאחד מגדולי ההלכה והמעשה. כיסא הרבנות האחרון שלו היה בעיר פינסק שהייתה שייכת לפולין מיני תום מלחמת העולם הראשונה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. ושם השיגו ידיהם של הרוצחים הגרמנים ימח שמם. הרב אברהם ולקן היה ממניחי יסוד לאגודת ישראל העולמית בכנסיית קטוביץ בשנת תרע"ב. מנהיגי אגודת ישראל העולמית ראו בו את איש המתאים ביותר להביא את מטרת ושאיפת האגודה שנוסדה בקטוביץ אל הקיבוץ היהודי שהחל לצמוח במדינת קולומבוס. בשנת תרע"ד זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם הראשונה, נשלח הרב ולקן ביחד עם הרב דקטור מאיר בן רב עזריאל הילדסהיימר, המפורסם מברלין, במשלחת הראשונה של אגודת ישראל לארצות הברית. במחצית השנה עשה רב אהרון באמריקה, ביקר בקיבוצים היהודיים החשובים ביותר, מן החוף האטלנטי עד החוף האוקיינוס השקט. והניח את יסודות הסתדרות אגודת ישראל בקיבוץ גדול זה. הרב ולקין בא ליהדות החופשית שרובה נמלט בעוד מועד מעמק הבכה, ומצא נתיבות ליבה בתיאורו לפני המוני בית ישראל את מצבם הנורא של אחיהם ברוסיה, את ענותם בסבלותיהם. באחת מדרשותיו חזה מראש כי עתידה היהדות האמריקאית לעבוד את הקיבוץ הגדול ביותר של עם ישראל בתפוצותיו. הוא אמר זאת בתקופה כשהיישוב היהודי ברוסיה הגדול פי שניים מזה שבאמריקה. הוא הרגיש כי אין עתיד ליהודים בארץ ענותם, והבין שעתידה אמריקה לקלוט רבבות ומאות אלפים של אחינו מתחום המושב. הייתה זו בזמנו הפתעה לשמוע את הצעתו של רבי אהרון, שצלצלה באוזני רבים כמינות במרכאות, להנהיג את לימוד הלשון האנגלית בישיבות רוסיה, כדי שבחורי הישיבה אשר יגרו לארצות הברית יוכלו להשפיע על אחים היהודים באמריקה ויטביעו עליהם את חותמם החרדי. כבר אז ראה בדאגה ולא חסך דברי תוכחה מפיו כיצד הולכים הרבנים הגדולים יראי השם ונדחקים לקרן זווית בקהילות ישראל שבאמריקה, ואת מקומם תופסים רבאים שמשנתם דלה ולימודם כאפס, ומעלתם היחידה שבקים מהם בלשון המדינה וממלמלים שיחה באנגלית. הוא טבע מן העסקנים שבגבים שבערי אמריקה, בניו יורק ובבוסטן, בשיקגו ובפילדלפיה, בסנט לואיס ובדטרויט, שישמרו על כבוד התורה ויזמינו לכס הרבנות שלהם גדולי תורה. ואם הם זקוקים למטיפים בלשון המדינה, יזמינו כמטיפים בלבד ולא יעשו את כהונת הרבנות פלסטר. באותו פרק זמן מילא רב אהרון ולקין גם שליחות מצווה באנגליה. כי באמריקה כן התקבל גם בלונדון ובשאר ערי המדינה בכבוד ובהוקרה. יהודים נלווים נשאו על כפיים, ושרים ורוזנים מאומות העולם הושפעו מעומק חוכמתו ואושר רוחו. לא יפלא אפוא קהילות רבות בארצות הברית ובבריטניה הגדולה הציעו לו כי יבוא לחיין אצלם כרב של עדתם. במיוחד ביקשו היהודים באמריקה להישאר אצלם, הבטיחו לו פרנסה בכבוד ודברו על ליבו לבוא יחזור עוד לרוסיה. כבר אז זמן קצר לפני פרוץ הגעש העולמי הצטברו העננים בשמי העולם בסכנת מלחמה הייתה מרחפת באוויר. הם עשו מאמצים לשדלו כי יבוא לחיות בתוכם באמריקה השלווה, המאושרת והחופשית, ויפר את עדתם בשבתו על כס הרבנות אצלם. רבי אהרון לא נתרצה לכל ההצעות הללו. הוא אמנם הבין את החשיבות שבשימוש עדות יהודיות בארץ גדולה זו כדי להכניס מאורה של תורה ואווירה של רוחניות וחיי החולין והחומר שלהם. אבל כאשר קהילות חשיבות בארצות הברית פנו לרבי אהרון, קריינה דאיגרתא, איו להבי פרוונקה, וציעו לו שישאר באמריקה, ויקבל משרת רב באחת הקהילות המפוארות, גם הבטיחו לו משכורת גבוהה, חיי שווה, עושר וכבוד, לא נענה לבקשותיהם. בהקדמה לספרו בית אהרון מסביר הרב ולקין את נימוקו וסירובו, אני מצטט. לפני מלחמת העולם הראשונה בשנים הללו, הוא אומר מלחמת העולם, בשנים הללו ביקרתי כמעט בכל מדינות אמריקה הצפונית, זאת אומרת ארצות הברית, יחד עם ידיד נפשי הרב דוקטור מאיר הילדסהיימר, אשר היינו אז שליחי וצעירי אגודת ישראל, קטוביץ משנת תרע"ג, לייסד ולארגן שם בארצות הברית אגודת ישראל. והשם נתן את חיני בעיני הקהילות היותר חשיבות מדינות הללו, והשתדלו והתאמצו לעטות לבבי לשישר שם לקבוע מושבי, והבטיחוני להשאירני אושר גדול. כמעט הסכמתי, אכן בתבונני כי אין נחמד להזכיר, ואי אפשר במקומות הללו להגיע לעומק המושכלות בתורה, מיד ויחזק השם את ליבי, וימץ את רוחי ולהשיב להם, אם אתם נותנים לי כל כסף וזהב שבעולם, אין אני דר אלא במקום תורה, ואבחר לנפשי לדור בעיר כי מצערו יהיה. וטוב לי להתאבק באפר רגלי חכמים ותלמידים, ולשוף הרוח הצח אשר באנגליה ובאמריקה. עליי להודות לשם כי גבר חסדו עליי, אשר גם השמש בגבורתו ולא קטע עיני, ומניסיון העושר הצילני. הודעה זו לקדוש ברוך הוא על שעמד בניסיון מלהנות מהשירותה של מדינת קולומבוס היא עוד יותר אופיינית ביודענו שנכתבה אחרי ימי הסבל היום של מלחמת העולם הראשונה, ביותו אסור בקל על ידי השלטון הסובייטי, יחד עם פושעים פליליים. ואז הודעה לשם התברך על שלא קיבל את הצעותיהן של קהילות מפוארות באמריקה לחיות חיי נחת ושקט בכבוד ובאושר. הוא מספר על סבלו בימי המלחמה העולמית הראשונה. גם עליי עברה כוסת הרעילה להיות יושב שבוי בצל קורתם של הסובייטים. גם שמה ספרי וזייני עליי. גם שם ישבתי נגד כל המוסרים, הרוצחים והגנבים, בכל הבת אבות הנזיקים, וכתבתי את חיבורי. ואם כך אני מוצא עצמי מחויב לדעות עולה להשם, על אשר ניסיון העוני והאיסורים לא עבירוני מדעת קוני. ותקופת החושך הנורא לא עברה עיני מאורות נכוחה, ויצאתי ממנה שלם בגופי ושלם בתורתי. רב אברהם נבק עם הכופרים של היבסקציה, שרצו לעקור כל קדשי ישראל ולא נתן להם לעשות שמות בנפשות צאן מרעיתו. מרשיעי ברית העלילו עליו בפני הרשות, ורב אברהם נכלא בבית הכלא והיה אסור יותר מחצי שנה. בין הרוצחים וגנבים החזיקו. אך לא זו בובד שלא שברו את רוחו, כי אם גם בין כותלי הכלא, בין חבורת מרעים ורוצחים, ישב על התורה, קרא ושינן וכתב את חיבורו בית אהרון, אחד מחיבוריו המפורסמים שקנו להם שם בעולם הרבני. בורך נס נמלט בגי צל מוות זה מרוסיה הסובייטית, ועבר למדינת פולין שקמה לתחייה לפני זמן מה, ונתקבל לרב ועדת פינסק, אשר מנתה אוכלוסייה יהודית של כמה רבבות עיר ואין בישראל. העיר פינסק קרלין עתיקת יומיני, והיישוב היהודי שם היה מן היישובים הראשונים מדינת פולין, שבה חי קיבוץ יהודי בין 3.5 מיליונים נפשות, עד אשר עלה להם הקורט הגרמני. קרוב ל-20 שנה כיהן רב אהרון כרב הבית דין לקהילה יהודית מצוינת זו, וכל התורה לא נדם בעד יומו ויומה האחרון. שם התגלו כישרונותיו וסגולותיו הנפשיות העיקרות של רב אהרון בכל זיוון ועודם. הוא שקד יומם בלילה על משנתו, חידש חידושים בפירושים על השס, היה כמיין המתקבר ביצירה רוחנית, וספרים רבים נכתבו על ידו באותה תקופה. דאג ללומדי תורה, לבחורי הישיבות, וחובשי בית המדרש, טיפל בצרכי הדתיים של הדתו, ושמר עליהם בפני רוח תזזית של כפירה, שנעצה אז את ציפרניה בגוף האומה. הוא לחם בקנאות למען לא לתת לעקור את שרשי היהדות, והיה עשוי לבלי חטא במלחמתו זו. פעם, כאשר ניסו אנשי הבון בפינסק להפוך את התלמוד תורה המקומית לבית ספר חילוני אנטי דתי, נלחם במיד רמה, השתתח על סף בית הספר והודיע להם כי רק על פני גופו המת יעקרו את התורה מפיות תינוקות של בית רבן. אף הם נבלו מפני אומץ רוחו, נרתעו וחזרו בהם מתוכניתם, וכך הם אצלה התלמוד תורה. אבל חלקו לא היה עם הקנאים הדוגמטיים. מבית הלל היה רבי אהרון, ולא מבית שמי. אהבת ישראל הייתה תכונה נפשית הנשגבה ביותר שלו. הוא סבל לא רק את סבלו של עם ישראל, אלא גם את סבלו של היחיד. כל האיש יהודי היה נחשב בעיניו מאוד. לכן כאשר היה פוסק פסקי דין, היה תמיד מחפה צדדים לכולו ולא לחומרה. פעם אחת יצא שמו לא נעל שוחט אחד, שרואי יוצא ונכנס לבית פרוצה, ושאל הרב מילוצק אם יש לפסול את שחיטתו בשל כך. השיב הרב אהרון ולקין כדלקמן: אם כי ודאי מכוער הדבר מאוד לפני שוחט ובודק דמטה, וגם אני מרחוק הנני נרעש ונפחד לשמוע כזאת על משרת על משרת בקודש, שצריך להיות מצוין ביראת שמיים שכם אחד יותר על סתם בני אדם, אבל בכל זאת בובי להחתוך עליו דין תורה, את האלוקים אני ירא, לשפוך עליו כל חמתי ולרדת לחייו, לקפח פנסתו דהו גברה, וכל גופי מרתת בי להיות שוחט ולשחוט אב לבנים ובעל לאישה יסוד שמועות קלושות. ולמדתי קו וחומר לעצמי, שוחט ובודק ששוחט בהמות עם ידיו מרתתות בו, שחיטתו פסולה, כל שכן אני שבאתי לשחוט נפשות אדם, לא רק ידי, אלא כל גופי מרתת. איך אוכל לשחטו בשעה שעל פי דין תורה אין יסוד לזה? לכן פסק רבי אהרון כי יבוא השוחט ובודק לפני הרב דמטה, ויקבל דברי חברות בחומר שבועה, שמהיום והלאה ישמור עצמו מלזות שפתיים ויתרחק מן הכיעור, ולבית המנוגל לא יקרב. וגם במשך שנה תמימה יהיה מחויב להראות סכינו לפני הרב פעמיים בכל שבוע, ובזה יסר אבונו וחטאתו תחופר, יאכלו ענבים ויסבאו משחיטתו. חושש אני, מוסיף, שהפסק הזה לא יספיע רצון החרדים לומר, כי הכרתי בדיני ובעונשי. אבל ביודעי נפשות אבותינו ואבות אבותינו, דורות הרבה רבנים יושבים על מדיין, שידיהם לא נגאלו בתשפוכת דמם של ישראל, לכן גם אנו יוצאי חלצי מחויבים לשמור מסורת אבות, וחלילה לנו לתנף ידינו בדם אדם. נפנה לה ביד השם כי רבי מחמב ויד אדם על נפולה. כך פשוט סקן אהרון בסימן נמד. כך היה נוהג, כפי שאנחנו מוצאים בספרי שאלות ותשובות שלו, בהתרת ארגונות ומללות שישבו שנים ארוכות בגינותם, ואף קרן אור לא העירה את אפלת חייהם, במתן היתר לנישואין בלי חליצה, בשעה שיבם שישב ברוסיה הסובייטית ולעג לכל קודשי ישראל סירב להתיר את כבלה של גיסתו האמנה, ובעוד מקרים רבים. תמיד חיפש ומצא לדון לקו זכות את העניים והאביונים, את הצובלים והמעונים, וחש לעזרת כל אשר בצלם אלוקים נברא. אגב, הוא מצא יסוד בהלכה, בוודאי שהוא לא התיר אותה סתם. אולי מזה שהוא היה מומר, והוא אומר לא זוקק לאיבום. הוא היה מן היחידים שבין גדולי ישראל שבליטה שיהיו מן המשיבים הפוסקים. ואף שלא נטל שררה לעצמו, הלך שמו לפניו כאחד מגדולי המשיבים מכל צעד ועבר, במדינת פולין מחוץ עלה. פנו אליו רבנים בגדולי ישראל בשאלות, הגיעו אליו שאלות מארץ ישראל, מרומניה, מצ'כיה וממרחקי מרחקים. אפילו הרבי מגור פנה אליו בשאלה. החלק הראשון של ספרו זקן אהרון שהופיע בשנת תפריט סעדי בית זכה לפרס ראשון בקהילות ורשה, כחיבור רבני הטוב ביותר במקצוע ההלכה המעשית. הוא הרבה לכתוב ולחבר. ספרים אחרים ידועים בשם בית אהרון הבבא קמא והכתובות. במכתב ששלח לאחד מידידיו הרבנים נמצא פתגם זה. זכיתי לבנות לי עוד שלושה בתים גדולים ומרווחים, נוסף על אותם שני הבתים שבניתי לי מכבר. כל שלא ידע את פרשת חייו של רב אהרון ולקין, יכול היה לחשוב כי מדובר בבית חומה שבנה לעצמו, ברכוש שצבר בימי כהונתו הקרואה הדת ישראל. אומנם רכוש רב צבר לו רב אהרון ולקין בימי חייו ושירי העניין והתוכן. רכוש רוחני כביר, שלא שמר לעצמו על להותיר בירושה לדורות הבאים. לבד זה חיבר ספרים דלהלן, חושן אהרון על חושן משפט, מצח אהרון, שוץ כאן אהרון שני חלקים. כאב דאג רב אהרון ולקין לבני עדתו. כאב את כאבם ושמח בשמחתם. הוא היה להם למורה דרך. אך לא זה בלבד, ידיד ורע היה לכל אחד מהם. ואין אלה תרתי דסתרי, דווקא סימנים של גדולת נפש הם. זו הייתה הבבואה האמיתית של הרב. ביתו וליבו היו פתוחים לרווחה לכל כואב וסובר. לכל שנפשו מלאה על גדותיה והוא מחפש פורקן לטרדותיו, ומרגוע לתלאותיו. לכולם עזר, את כולם סעד ותמך ביצה ובתושייה בפועל ובמעשה. ומילא עם דבוקשם של הפונים אליו, ויצא מגדרו כדי לספק את משאלותיהם. והכל עשה בחיבה, בארשת פנים ידידותית ובאדיבות לבבית. חשו הבריאות שאין זו צורת נימוס גרידה, פורמליות מאוסה, ידידותיות מלאכותית, אלא כנות המנובעת מלב גדול ורגיש, מנפש תאורה חובקת באהבתה זרועות כל אשר בצלם נברא. אדם היה נכנס אל הרב ולקין, קודר ושכוח, עצוב ומדוכתך, ויצאו פניו מאירות, כי הרב עודדהו חיזק ידיים רפות, וירווה בתקוות סמונם של קשי יום. סגולת יקרת זו התקרתה ברב ולקין, לא רק בימים כתיקונם, אלא גם בתקופות מרות וקשות. מלחמת העולם הראשונה עד שבעצמו סבל, עד שבעצמו סבל, ויאסור בבית האסורים יחד עם פושעים פליליים, היה למשען למגורשים ונרדפים, לפליטי חרב ונמלטי ייסורים. ולא פחות מזה בימי השואה הנוראים, תחת שלטון הרשע של הגרמנים ימח שמם, שבא על קהילות ישראל כחטף, היה למקור של אומץ לב וביטחון של עזרה וסעד וסובלים לפליטים מרובים אשר נקלו לירוב פינסק, עת מנוסת חרב נעשו מגיע הרגעה. בימים האיומים ביותר לא עזבו שיווי המשקל של רוחו החזקה, הוא כתמיד הבריק וזיר בחוכמתו ובבינתו, ואהבת ישראל ובאמונה בקל עליון. עצם הפועתו דיה הייתה להכניס תקווה בלבבות, לעודד ולחזק. בחידושי התורה שלו, בשו"ת שלו, בדרשותיו, בהגדה ובהלכה, התמזגו המחשבה והרגש מזוג מושלם. בגאונותו צלל עמוק לתועמות ים התלמוד, הבין כל עניין הרבוריו. הבין דבר מתוך דבר וגם את הדבר עצמו. ויחד עם זה לא נתן לשכל הקר היבש להשתלט עליו. הוא שמע ונשמע לקולו של הלב, של ליבו הער השופע אהבה לכל הברואים. הבת ישראל קיננה בנשמתו עד שנעשתה חלק בלתי נפרד של נפשו. עד שנעשה לרגש טבעו המובן מאליו. לכן מעולם לא דיבר עליה ולא התפרנס ממנה. פיקח היה עד למאוד. כאשר התווכח והטיף מוסר, לא היה מעליב ולא היו נעלבים ממנו. הוא לטף בחיבה ולא עקץ במרירות. כולם ידעו שלא לקנטר הוא מתכוון, שנקי היה מכל נגיעה ופניעה. הוא גם ידע לתת לדבריו צורה וצליל נעימים וידותיים, ולטבלם באמרות שנונות, עד כי אף את הגלולה המרה שלו אפשר היה לבלוע בקלות, באשר הייתה עטופה במתק לשון ובכוונה רצויה. הוא היה מקובל לא רק על בני עדתו, אלא גם על חבריו. הוא השפיע בגדלותו בתורה, בכישרונו לברר עניין, ביושר שכלו, בכנות גישתו. הוא השכיל לפתור בעיה מהספקלריה הלכתית. רוב בקיאותו לא הכביד עליו להוציא מתחת ידו פסק דין מפורש ובהיר. חריפותו לא הקשה עליו להשיב דבר ברור כאשר יקרא הדבר עם גדולים בתורה רבים. בהופעותיו הפומביות פעל גם כן בבהירות זו, בירקי מחשבתו ובבדיחות דעתו, באמרות הכנף שלו שעברו מפה לפה. והרי עובדה, כיצד פתר שאלות ציבוריות. בעיר לוקאץ' בבית הכנסת שבעיר זו היו נוהגים בראש שנה ויום הכיפורים לקרוא בתורה בבת אחת בשלושה מקומות, על הבימה ועל השולחנות, בצפונו ודרומו של בית הכנסת. כוונת נוהג זה הייתה לאפשר לכל מתפלל בית הכנסת לעלות בתורה בימים הנוראים. אך מנהג מוזר זה גרם להופעות שליליות. הוא עורר אי סדר וחוכא ותלולה. ראשית לא היו שומעים את הקריאה בתורה, כי אם תראי קרא לי לא משתמי, שלושה לא כל שכן. ושנית, עת היו קוראים את מישהו לעלות לתורה, לא ידע לאן עליו לפנות, לאיזה ספר תורה קוראים אותו, והרץ משולחן לשולחן. וזה היה מעורר צחוק וקלות ראש. רצה רב דמטה, רב שמוע ולקין, לבטל מנהג זה. אך כיוון שהיה מנהג מושרש מימים ימימה, פנה על אביו בתקווה שבסמכות פסק דין של הגאון מפינסק יצליח הוא בנו לבטל את המנהג הבלתי מוצלח. אולם הרב מפינסק הישיב לו כהי לשנה. בנוגע לשאלתך, רחש לבך דבר טוב, מנקודת הדין צדקת מאוד. אך שבשת כיוון דעל על, ויש לשער שיתעוררו אנשים לצאת כנגד. לכן דעתי שאם תוכל לתקן זאת בדרך שלום, חלקך יהיה חלקי. אך אם תתעורר איזה מחלוקת, הנחלן, כי מחלוקת אחת דוחה מאה קריאות. זו הייתה שיטתו, ובזה התבטא תכונת נפשו. אבל הוא גם קיים את הצו לא תגור בני איש, ולא אחת יסר את חבריו הרבנים, על אשר הם נרתעים אל להשמיע באומץ לב את דבר השם. מרגלה בפומי היה הפסוק, הכהנים לא אמרו איה השם, ותופסי תורה, התורה לא ידעוני. וכך היה מפרש. בכהנים לא נאמר לא ידעוני, משום שהכהנים, מורי העידה, הרבנים, יודעים דווקא. בהם נאמר לא אמרו. לא כתוב לא ידעו, כתוב לא אמרו. משמע שהם מפחדים להטיף מוסר. ולכן תופסי תורה, חברי הקהילה, המחזיקים בתורה ונציגיה לא ידעוני, אינם יודעים. סכנה גדולה ליהדות היה מסכם, אם היודעים אינם אומרים, והאומרים אינם יודעים. הוא לא היה מפחד להגיד, לא נרתע מלהתערב בכל ענייני העיר. בהיותו כבן 76, עוד ישב וכתב תשובות. במכתבו האחרון לבנו הוא כותב, אמנם נחלש גופי ותש כוחי, אבל התורה ותפילה הנני מרגיש כוח אלומים. ואתם בני, אל תתעצבו ואל תדאגו לי, כי מבשרה יחזה שבשעה שהגשמיות מתמעטת מתגברת הרוחניות, ויכול אדם להיות ניזון מרוחניות בלבד. באוקטובר שנת 1939 כבשו הסובייטים בקנוניאני עם הגרמנים בני בריתם את הפלחים המזרחיים של פולין ונכנסו גם לפינסק. העיר המתה אלפי פליטים יהודים מכל רחבי המדינה שחיפשו מקלט בספר המזרחי. בית הרב היה למרכז של עזרה ועידוד לפליטים. הם מצאו בבית הזה משען רוחני וחומרי, הצטיינה בכך במיוחד הרבנית, שגילתה צדקנות להפליא במידת החסד כלפי הפליטים. הרב מפינסק נקרא פעמים אחדות למשטרה הסובייטית החשאית לחקירה, באותו בעל ניסיון רב, מימי שבתו בבית הכל הסובייטי בשנת 1920, עמד בבחינה במרכאות ויצא בשלום. ביוני 1941 נכנסו הנאצים לפינסק, ומגילת הרדיפות והנגיסות שעל האוכלוסייה היהודית החלה מיד. הרב ולקין נאלץ לעזוב את ביתו ולעבור להתגורר בחדר קטן וצר. מצב רוחו היה מדוכא, בידו שגורלו וגורל קהילתו נחתם. בקיץ שנת 1942 רצחו הגרמנים אותו ואת משפחתו באכזריות איומה. והוא זקן, בן 76 שנה. גם על ביתו עבר הקורת, בניו וחתניו נהרגו על קידוש השם. ביניהם בנו הרב רב חיים, חתן הרב יעקב שפיר, ראש הישיבה דבלוז'ן, בנו הרב רב יצחק אלחונן, חתן הרב רב משה וולפסון, הרב דה אנטיפוליה, חתנו הרב רב נוח איזנבוד, בן הרב רב אליה אבייטין ושילושיק, חתנו הרב שמור חיים דניס, מנהל הסמינריון בטלס. יהי זכרו ברוך, אבל אציין שברוך השם יש לו צאצאים בארצות הברית, בלייקווד, בטח עוד מקומות, וברוך השם שהשושלת ממשיכה, והיא רצון שיקיצו שוכני אפר ונזכר לתחיית המתים. שלום שלום.